רחל עזריה עם פרשת דרכים, שיחות על פרשת השבוע, מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
שלום וברוכים הבאים לפודקאסט פרשת דרכים, שמי רחל עזריה ונמצא איתי היום רוני סומק, או המשורר רוני סומק.
אוקיי, אני שמח להיות פה.
כן.
יש לנו בכלל קו זינוק מצוין היום, ואנחנו נרוץ, נתחיל לרוץ.
כן, יש מלא על מה לדבר, נכון. כל זמן עצרתי אותך, לא לבזבז את הפודקאסט, נכון, לפני שנכנסנו.
נכון.
אז אנחנו שנינו, יש לנו מלא. אז אנחנו בפרשת וירא, ואנחנו נתחיל על פי מיטב המסורת בפסוק האהוב, ככה שיכניס אותנו לסיפור.
אז האמת היא שהיו המון פסוקים,
נכון.
אבל מה שטיפס לאברסט שלי, זה פסוק י"ב. וידבר משה לפני אדוני לאמור, אל בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמעני פרעה, ואני ערל שפתיים. וזה פסוק כל כך יפה, כי משה צריך לצייר את כרטיס הביקור שלו, ולהציג אותו לפני האלוהים שיודע הכל, ואומר לו, אני ערל שפתיים. ו... שהוא אומר ערל שפתיים, וכאן זה צמד מילים יפה, אבל הוא אומר את זה בגמגום. וכשמישהו אומר ערל שפתיים בגמגום, אז זה נמשך לא שנייה, אלא כמעט שלוש שניות. וזה כל כך יפה שבן אדם בא ואומר, אני אנטי גיבור. מה אתם רוצים ממני? אני לא יודע לדבר. זאת אומרת, באים ואומרים לך, קח את הממלכה, קח תהיה מנהיג. אבל הוא יודע מה קווי האורך וקווי הרוחב של הממלכה שלו, ולמי הוא אומר את זה? הוא אומר את זה לאלוהים. עכשיו, אם הפסוק הזה נמצא בתחילת הפרשה, הוא יבוא אחר כך ויגיד לו, ויאמר משה לפני אדוני, הן אני ערל שפתיים, ואיך ישמע עליי פרעה. זאת אומרת, התנך הוא מאוד חסכן, ואם בפרשה קטנה, ערל שפתיים חוזר, סימן שהסופר המקראי מאוד מאוד רוצה להדגיש את העניין, שיש לנו בן אדם שמודה בחוסר המושלמות שלו. ובעיניי זה הסיפור. זה הסיפור מכיוון שיש מנהיגים שאתה יודע שהם צמחו בבית, שסכסכו בו חרבות, שמו להם את הכתר, וכמו שנפוליון אמר ששרבית הגנרל מונח בתרמיל של כל חייל, משה הוא בעצם נסיך מצרי. שפתאום מטילים עליו להיות ראש עם עבדים, או לדבר לעם עבדים, והוא אומר לו תודה. עכשיו, משה הוא קצת פושטק, כי אנחנו מכירים שהוא רואה שמתעללים ביהודי, והוא מסתכל ימינה ושמאלה, ואז הוא הולך וחונק את המצרי. אבל הוא עושה את הכל בשם איזה קוד מוסרי, שאנחנו מקבלים אותו. אבל שהוא יודע שעכשיו הוא צריך... לעמוד ולדבר ולצעוק ולהגיד ולהנהיג, הוא פתאום מקבל לא רגליים קרות, פה קר. עכשיו, הגמגום של משה הוא בעיניי המפתח לכל הדברים שיהיו, כולל האותות שמשה יבקש. הוא רוצה ספשייל אפקט, כי אחרת מי יאמין לו? מגיע בן אדם, לפני עם קשה מאוד, עם של עבדים, ואם הוא יגמגם, יצחקו עליו. אבל אם הוא יראה להם שהוא יודע גם בחסות כן, הקוסם הגדול, קוסם העל, שהוא אלוהים.
Almighty.
כן, לעשות דברים כאלה, אז הוא יקבל מחיאות כפיים. לא מיד, אבל לאט לאט. ועכשיו, משה יכול היה לבלות את שארית חייו, או את כל חייו, לשבת בארמון, להיות מוקף בעבדים ומשרתים, ולהיות סופר נסיך. אבל יש איזה משהו שהסופר המקראי לא מפרט. יש איזה משהו שפתאום הצד החברתי, ומי כמוך רחל מכיר צדדים חברתיים, הוא אומר לו, הוא מניח לו יד דמיונית על הכתף ואומר לו, לך. והוא רוצה ללכת, והוא רוצה לעשות, אבל הוא יודע גם שהוא ערל שפתיים. הוא לא אומר מגמגם. כי אין את המילה מגמגם. יש הרבה גם בפרשה, אבל יש את הערל. עכשיו, שאומרים את המילה ערל, אומרים אותה בדרך כלל במשמעות שלילית. ופתאום פה זה נהיה חיובי. פתאום פה זה נהיה חזק. זה נראה כאילו אתה מאיר עליי אור של פרוז'קטור, ואני בעצם פנס כיס. ואני לא יודע, תעזור לי. והתשובה האלוהית, או גם מה שאנחנו נראה בפרשה, היא תשובה מאוד מדודה. הרי היה אפשר לחסוך את כל המכות. זאת אומרת, אם אלוהים היה רוצה, אז פרעו היה משתכנע מיד. אבל לא, עושים את זה בשלבים.
נכון, נכון. אז טוב, נדבר הרבה גם על הגמגום של משה, וגם על העניין הזה של משה כאנטי-מנהיג, או, אני חושבת שהוא אנטי-מנהיג, אתה יודע, הוא מנהיג. אני חושבת שפשוט זה מה שהתורה אומרת, שזה מה שאנחנו מצפים, ככה אמורים להיות המנהיגים שלנו.
כן.
לא דמויות כאלה הירואיות, אלא...
בדיוק, כן, הוא אנושי.
אנושי מאוד.
הוא אנושי. זאת אומרת, הוא אנושי בזה שאם נגיד אני מדמיין, לפחות על פי הציורים של גוסטב דורה, את המנהיגים התנכיים באותה תקופה, או שאני מסתכל על הציור המצרי,
כן.
ואז רואים את המלך בגובה של ענק, קילומטר, כן. ולידו השומרים מגיעים לו כן. עד הברכיים, הרי זה לא היה ככה.
נכון.
הם היו גדולים. ואף מלך, לפחות מהסיפורים שאני מכיר, לא מודה בטעות שלו, ותמיד הוא מפואר וגדול, נכון. והארמון שלו מוקף באנשים שכל הזמן עם גב תפוס, כי הם משתחווים לפניו, כן. ופתאום מגיע משה ואומר, אני בן אדם.
כן.
אני לא נולדתי מושלם, ולמי הוא אומר את זה? למי שברא אותו.
כן, זה הדיון בסנה, הרי אלוהים רוצה כמה פעמים, פרשה הקודמת, אלוהים רוצה כמה פעמים, שהוא, מה שמתעקש, שהוא ילך להנהיג את העם, ואומר לו, אני לא רוצה לנהוג את זה, ובסוף אומר לו, סליחה, אני, מי סמפה לאדם? זאת אומרת, אני מחליט מי אילה, מי מדבר מזה, לך, אל תדאג, כאילו, כן. אני פה, שזה באמת דיאלוג מאוד מוזר, שכאילו אומר, אני לא יכול. הוא אומר לו, סליחה, אני מחליט מי יכול, מי לא יכול, אני החלטתי שאתה יכול.
כן, ועכשיו הדברים האלה, אם אנחנו עוצמים עיניים ורואים עוד כמה פרשות קודם, שיודעים מה קורה למשה, שהוא מגיע רק עד הר נבו,
כן.
פתאום אנחנו מבינים, שהוא גם, בעיניי הוא מקבל עונש מאוד גדול על המעשה שהוא
ברור.
עושה, אבל אני לא מתווכח עם אלוהים, כי יש כאן לראה איזה משהו שנשגב מבינתי, אבל כאן זה פשוט סצנה מסרט שמביימים אותו בתקופה של הקולנוע הנאו-ריאליסטי. כן, יש את ה... את, ה, את, ה, את הישות הגדולה שאומרת לך משהו, ואתה בעצם עיקר סיציליאני, שפתאום אומרים לו, לך תהיה המלך ברומא. הוא מאוד רוצה להיות המלך ברומא, אבל הוא מסתכל על עצמו ואומר, זאת אומרת, הראש שלי קטן בשביל הקטר הזה. אבל כאן יש בפסוק הזה את הקטע, וידבר, זאת אומרת, זה בעצם צריך להיות, ויגמגם משה לפני אלוהים, לאמור, הם בני ישראל לא שמעו לגמגומי, ואיך ישמע פרעו את גמגומי. זאת אומרת, הגמגום, שהוא דבר מדהים, נמצא כאן מבלי שאנחנו מרגישים. עכשיו, אני הייתי ילד מגמגם, עכשיו, גמגום זה משהו שמתחיל בגרון, והוא מגיע לשפתיים, ופתאום אתה לא יכול לדבר. עכשיו, אין מגמגם שלא מנסה כל לילה לדבר עם עצמו ולראות אם הדיבור חזר לו. ויש אגודה שקוראים לה אמבי, אגודת מגמגמים בישראל. הייתי כמה פעמים איתם ושאלתי מגמגמים אם זה רק הייתה התחושה שלי לקום בלילה ולדבר ולראות אם המילים יצאות לי מהפה, ואמרו לי לא, כולנו עושים את זה. עכשיו, ברגע שאתה מול הראי או מול עצמך, זה בסדר. אבל אם אתה יודע שעכשיו הולכים לשלוח אותך לאולם קונצרטים, אתה מחכה שיקרה הנס. יש אגב תופעה מדהימה, שאנשים מגמגמים, יהודה פוליקר, גבי ברלין, אללה ירחמו, ברגע שהם עלו לבמה, אז הם שרו ולא הרגישו.
נכון.
כי עכשיו, משה מבין ש... שולחים אותו לעשות משהו, והוא לא הולך להגיד ערב טוב כסריה, הוא הולך לדבר עם אנשים שחזרו מיום עבודה, בנו פירמידות, אלא אם כן בנו את זה חייזרים, כמו שאני חושב, והוא צריך לדבר איתם ולשכנע אותם, והאנשים האלה, עבד, לא מאמין לאף אחד, בעיקר שזה נמשך כל כך הרבה שנים, ומי אתה שתבוא ותגיד לנו דברים שאנחנו... לא מאמינים שבכלל אתה לוקח אותם מאיזה מילון פרטי שלך. וזה הדבר הגדול שיש בדמות של משה. הגיבור, כמו שאת אמרת רחל, שהוא אנטי גיבור, אבל משהו בפנים אומר לו, תעשה את זה. עכשיו, מה הדבר היפה במשה? שהוא פתאום נזכר שיש לו אח.
נכון. אתה יודע, זה גם, דיברנו על זה בפרק הקודם, פרשה הקודמת, עם הזמר אור אמרמי ברוקמן. הוא ילד מאומץ.
כן.
עכשיו, אצל משה זה מעניין, כי הוא מאומץ, בעצם הוא גדל כילד מאומץ, בבית פרעה, אבל הוא יודע מי האחים שלו. זאת אומרת, יש פה איזה דינמיקה מעניינת.
כן, אבל הוא לא נפגש איתם.
אבל הוא לא נפגש איתם.
לא נפגש איתם.
והוא פתאום, נכון, יכול להיות שרק פה הוא נפגש, אנחנו לא יודעים.
לא יודעים.
אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים אם רק עכשיו אלוהים אומר לו, לך אתה ואחיך, ואז הוא אומר לו, איי, אני אחי. אנחנו לא יודעים מה הייתה הדינמיקה שם. מתי בעצם היה רגע שהם נפגשו, כמה הוא, האם זה היה מין אימוץ או יותר משפחת אומנה, אנחנו לא יודעים.
לא, לא יודעים.
מה הדינמיקה. אגב, אני גם אגיד לזה עוד משהו, שאנחנו לא יודעים אם משה פגש את אמא שלו אחרי שהיא מסרה אותה. אנחנו לא יודעים.
היית במצרים, בקהיר?
לא.
אני הייתי בקהיר. הדבר הראשון שהסתכלתי לנילוס, ניסיתי לדמיין איפה יכולה להיות התיבה הזאת.
הנילוס ענק.
ענק.
עצום.
ענק. עכשיו, את רואה את זה, ואת אומרת, אני הרי גדלתי ליד הירקון, עכשיו, בשבילי הירקון זה נהר, למרות
כן.
שזה בעצם שלולית, שבנו
כן.
עליה את הגשר
כן.
הזה. ושראיתי את הנילוס, ואמרתי, עכשיו תדמיין בדמיון שלך, איפה הייתה התיבה פה, אני הייתי בהלם. זאת אומרת, התיבה במושגים של, של, של הנילוס, היא משחטת. ומשה שם בתיבה, ובאה אחותו, ומוציאה אותו, ומוסרת אותו, והוא נמצא בארמון, ואני חושב שהוא לא, הוא יודע שיש לו משפחה, אבל הוא כבר, הוא גדל בתוך ההדר הזה, ההדר המצרי, והמצרים...
היו עם, מאוד מפוארים.
מאוד מפוארים.
הם נחשבו אלים.
הם נחשבו לאלים, כן. נחשבו ל... ופתאום הוא מגלה שיש לו אח. והוא אומר, אוקיי. והאל במקרה הזה, הוא יודע שברגע שמכניסים את הארון לסיפור, זה כמו שהוא תופר לו עוד יד, יד שלישית,
נכון,
והיא באה להיות במקום פה. אבל גם זה לא עוזר לעם של העבדים, ובגלל זה כל הספשייל אפקט.
אז האמת שזה מעניין למה הספשייל אפקט, ואני, אז אני שנייה אבחר את ה, את ה, אני אדבר על הפסוק שלי, ויאמר אדוני אל משה, כבד לב פרעה, מעין לשלח העם, וגם אחר כך יש עוד כמה פעמים, ויכבד פרעה את ליבו, גם בפעם הזאת, ולא שילח את העם. זה חוזר על עצמו העניין הזה שפרעה מכביד את ליבו, ואחר כן. כך אלוהים מכביד את ליבו של פרעה. וגם אני אגיד על זה, שבעצם אלוהים אומר למשה די בהתחלה, הוא אומר לו, אתה תראה שאני אקשה את לב פרעה. בסדר? סליחה, בוא נזה. אתה תדבר את כל אשר צבך וכולי, ואני אקשה את לב פרעה.
כן.
והרבתי את אותותיי ואת מופתיי בארץ מצרים, ולא ישמע אליכם פרעה, ונתתי את ידי במצרים, והוצאתי את צבאותיי, את עמי, בני ישראל מארץ מצרים, בשפטים גדולים, ודו מצרים. כי...
כן.
הוא, אני חושבת שהעניין הזה, הרבה פעמים, אני חושבת עכשיו על, על העסקת שבועים.
אוקיי.
והרבה פעמים יש לנו כאילו מין הרגשה... באופן כלי, אני חושבת שכלפי מלחמות, לא פעם אנחנו שואלים את עצמנו, למה את צריך את זה? יש סדרה מפורסמת של האחים לנשק, קראו לזה סדרה של האמריקאים, שהם נלחמים במלחמת העולם השנייה,
כן.
ויש שם קטע שאחד הלוחמים בסוף, אחרי שהם כאילו הם מביסים את המצרים, את המצרים, סליחה, מביסים את, את הגרמנים, ואומרים לו, והוא צועק, הוא צועק להם כל האלה, שאתה יודע, אתה יודע, הולכים כזה בסך והשבועים, הוא אומר להם, בשביל מה? בשביל מה? ויש מין קטע, אתה באמת אומר לצלך, בשביל מה?
כן.
ואני חושבת שהדיאלוג הזה של אלוהים ומשה, והוא אומר לו, כן, אני, הוא יכביד את ליבו, ואני אכביד
כן.
את ליבו, והבשביל מה הזה, אני חושבת שזה כאילו, פשוט ככה זה.
לא,
זה,
הוא אומר לו בשפה של הספורט, אתה לא הולך לרוץ 100 מטר, אתה גם לא רץ 400 מטר משוכות, אתה הולך לרוץ מרתון.
כן.
זאת אומרת, יש פה כלל שהאלוהים כבמאי גדול קובע עכשיו את התסריט. זה לא סרט קצר, זה לא, יהיה ארבע שעות הרוב. חלף עם
נכון,
הרוח.
נכון.
עכשיו, אם אנחנו מאמינים, ואני מאמין בכוח האלוהי, הוא יכול היה להגיד לו, תקשיב, תלך, תגיד, ואני...
אל תדאג, טיק טק.
טיק טק.
אבל למה הוא עושה את זה מרתון?
הוא רוצה להראות לעם, לעם העבדים האלה.
לעם העבדים.
זאת אומרת, הוא רוצה להראות להם שאפשר לנצח גם את פרו, זה לא ניצחון בנוקאוט.
אבל למה? למה? למה הוא לא רוצה להראות להם? למה הוא צריך לעשות את כל התהליך הזה?
כי זה עבדים. האמריקאים, קופץ להווה, מגיעים לעיראק, והם בטוחים שהם אחרי מלחמה יהפכו את העם העיראקי מים שחי תחת דיקטטורה לדמוקרטיה. ואני נפגשתי עם אנשים מווסטפורד, מבית ספר לפיקוד המטה של ארצות הברית, ואמרו לי שהכישלון הגדול ביותר שלהם היה שהם חשבו שהם יכולים להפוך אנשים שחיו תחת דיקטטורה לאנשים שפתאום יהיו דמוקרטיים. אין דבר כזה. זאת אומרת, אתה מציע לבן אדם שנמצא במאסר, אתה מציע לו בוא נשבור את החומות של הכלא, הוא לא יכול. עכשיו, גם פה, זאת אומרת, אם האל, אני, סליחה שנכנס למחשבות אלוהיות,
לא, כל טוב, מה זאת
אומרת? אבל אם האל היה בא ואומר, אוקיי, תגיד להם ואנחנו נסדר את הכל ונעשה וככה, זה לא היה קורה. עכשיו, גם המדרשים הם כאלה.
נכון, המדרשים זה מה ש...
המדרשים כאלה שמוברים את, 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 את... חוצים את ים סוף, ומשה מתחיל בשירה המדהימה שלו, אז אומר המדרש, שאל אומר, מעשי עדיי טובים ואתם אומרים שירה? זאת אומרת, יש פה, האלוהים, בכל הסיפור הזה, הוא מעונש. מעונש באלף.
כן.
עכשיו, זה מצד אחד, הוא מעונש, אבל מצד שני הוא הקוסם הגדול. יש פה, זאת אומרת, אני, גדול הבמאים לא יכול לבאם קטע, שאהרון מגיע, הוא זורק את המטה שלו, זה הופך לתנין, ואז פרו מסתכל על החרטומים ואומר, תזרקו גם אתם את המטות שלכם, והם נהיים תנינים, ויש פה תנין אחד מול תנינים של הפרעונים, ופתאום התנין האחד מנצח את כולם, וטרח, איזה דרמה. עכשיו, זה בסרטים של ברוס לי אין דבר כזה, שהוא עומד מול כמה אנשים, והוא הורג אותם ושולח אותם, ועכשיו, יש שם שקט. עכשיו, ברור שהעם יודע את הסיפור הזה, הם יודעים שפתאום בא מישהו שלא מסוגל לדבר, שמביא את האח שלו, והאח שלו זורק מטה, והכל יש דיבור אלוהי, זאת אומרת, יש פה כאילו איזה פקודות שנותנים לך, ואתה יוצא למלחמה, ואתה... במלחמה הזאת אתה לא יותר מהילד ההולנדי שמכניס יד כאילו לעצור את המים.
כן.
עכשיו, ומצד שני, משה לאט לאט מבין שאנשים עכשיו פחות לועגים לו, פחות מתייחסים לגמגום שלו, כי הם יודעים שיש פה מעשים. אבל עכשיו יש לנו את הסיפור של המכות.
כן.
ויש פה סדר נכון. שבא ואומר לעם המצרי, הוא אומר לפרעו, שהוא מנהיג את העם המצרי, אנחנו עכשיו הולכים לנצח אותך, לא בנאוקאוט. יש לנו עכשיו פה זירת אגרוף, ויש איקס מערכות. וכל מערכה אנחנו ניתן לך להפסיד, אבל כל הפסד גם יחזק אותך. כי אחרת, למה פרעו לא מפסיק אחרי המכה הראשונה, או המכה השלישית, או המכה העשירית, מתי הוא נכנע, פחות או יותר, שזה מגיע לבני אדם? ומכת בחורות היא מכה...
איומה.
איומה.
אין בית שאין בו מת.
כן. עכשיו, כשהייתי בן 13, אבא שלי בא ואמר לי שבתור בן בחור, אני צריך כל יום להגיד את הברכה הזאת, כן. קדש לי כל פטר כן. וכו' וכו', ואני קורא את זה. עכשיו, יש שם החיווי והיבוסי והסדרה של כל האלה, ואיך אתה בעצם זוכר את העניין הזה כל הזמן, אבל זה הדבר שמכניע את פרו, וזה מראה שברגע שפגעת בבני אדם, אז אפילו אתה בתור מלך ששולט והכל, אתה מבין שאתה צריך להרים ידיים. עכשיו, ובכל הסיפור הזה, משה הוא המנהיג, אהרון הוא עושה דברו, אבל אנחנו מרגישים גם שיש איזה... מילימטר של רווח בין משה לבין אהרון. זאת אומרת, אהרון לא מקבל את הפקודות.
כן.
הוא המבצע שלהם.
נכון, נכון.
עכשיו, למה משה צריך מבצע? חוזרים לעניין המרכזי, הגמגום. עכשיו, יש בכלל, זאת אומרת, יש לי בכלל עניין עם דיבור שיש בתנ"ך. אני למשל חושב שמה שקורה, שבונים את מגדל בבל, ואז יש כאילו את העונש האלוהי הגדול, שעכשיו כל אחד ידבר בשפתו, זה לא עונש, זה ברכה.
אני, גם אני מסכימה איתך, זה, דיברנו על זה, אני מסכימה איתך, אני חושבת שזה, זה בדיוק המין הריבוי זהויות, אנחנו כן. לא אומרים להיות אותו דבר, גם, אתה יודע, גם העם היהודי, אנחנו לא מניעים שכולם צריכים להיות כמונו.
כן.
להפך, כל אחד יש לו את הזהות שלו, לעומת, נגיד, הנצרות, האסלאם, זאת אומרת, שמטרה היא שכולם יתנצרו, לפחות הנצרות בעבר, היום כן. קצת פחות, האסלאם, שכולם יתסלמו וזה, אין לנו להפך, אנחנו מכבדים את זה שיש דתות אחרות, אנחנו מכבדים את זה שיש תרבויות אחרות, מגיעים מאוד ממקום של כבוד.
אני חושב שגם ברגע זה, המציא אלוהים את המילה פסיפס.
נכון.
עוד אבן ועוד אבן.
נכון.
תראה תמונה.
נכון. מין פלורליזם כזה. כן? כן, עמדה פלורליסטית לעולם.
כן, עכשיו מה קורה? שם מתחילה התעסקות בשפה. ועם משה, שנותנים למנהיג, מגמגם, כן, את התואר מנהיג, אני אומר בכוונה, לא אנטי גיבור אלא מנהיג, אז יש פה תחושה שבאותו רגע יוצאת בת קול, ואלוהים אומר שעוד אלפי שנים יקום אדם כמו נועם חומסקי, ויעשה את ההבדל בין קשירות לינגוויסטית לבין קשירות פואטית. זאת אומרת, היכולת ללמוד שפה, והיכולת לדבר שפה, והיכולת להפוך למשורר, כי כל המילים שאתה כותב בשירים, הם מילים שבעצם היו במילון, ואתה קצת שינית את הסדר. אבל הקטע שאין אין לאנשים כמו נועם חומסקי, כמטאפורה, אין להם עבדים, יש להם סטודנטים שנלחמו בסכינים להיות תלמידים שלהם, ומשה צריך לעמוד מול עבדים. ועבדים, לא משנה מה הזהות שלהם, זה אנשים קשים.
משה צריך לעמוד מול כמה? יש לו גם לעמוד מול עבדים, יש לו גם לעמוד מול מצרים, מול פרעה, ויש לו גם, דעתי, לעמוד מול עצמו.
לגמרי. יופי של הבחנה.
נכון, הוא כאילו, הוא לא רוצה, הוא... יש לו פה שלוש התמודדויות במקביל, זה קשה.
ואת יודעת על מה הסופר המקראי לא מדבר? הרי פרעה מכיר אותו.
נכון, פרעה מכיר אותו.
הוא מכיר אותו, זאת אומרת, הוא בן הארמון שלו.
נכון.
אז הוא מגיע, והוא לא אומר לו בני או מאומצי.
או אולי אחיו. יש, אתה מכיר את הסרט נסיך מצרים?
כן.
אז שם זה מטורף, זה כאילו אח שלו.
כן.
ואז הוא כזה, אחי, מה קורה?
לא, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה עם הסיפור, אבל פתאום משה בא, והוא כאילו הילד, זאת אומרת, הילד שעזב את השמנת, והוא בוחר ב, לא יודע מה, ביוגורט 9%.
כן, כן, זה מוזר.
אבל...
אתה יודע, חשבתי על עוד משהו שאמרת, על זה שאלוהים לא מנצח את המצרים בנוקאוט. בפוליטיקה אין נוקאוט. זה משהו שלומדים אחרי כמה שנים טובות בפוליטיקה. אין דבר כזה. יש ניצחון. א', עדיף שלא יהיה נוקאוט, כאילו עדיף לא להשפיל יותר מדי, כן. כי זה חוזר.
כן.
והדבר השני גם, תמיד אחרי שאתה מנצח, הצד השני יתארגן לחזור, כאילו.
כן.
והשאלה אם יצריכו לייצר איזה איזון, אבל העניין זה שאין נוקאוט בפוליטיקה, זה...
אגב, את מזכירה לי את סיפור שסיפר לי המשורר חיים גורי, שהוא הגיע למצרים אחרי מלחמת יום כיפור, והוא פגש איזה גנרל שהיה מראשי הצבא המצרי, ואמר לו, אתם הפתעתם אותנו. ואז אותו גנרל אמר לו, אם הייתם קוראים
שירה.
את השירה שנכתבה,
נכון.
מאז מלחמת ששת הימים,
הייתם מבינים, לא הייתם מופתעים. נכון.
הייתם מבינים שנוקאוט זה הדבר שהכי גורם לאנשים
נכון.
להתקומם.
נכון.
עכשיו, במקרה הזה, אני גם חושב שיש עניין של תודעה, שאתה, זאת אומרת, הציווי האלוהי אומר, אני במקרה הזה לא אומר יהי אור ויהי אור, יהי חושך ויהי חושך, אלא אני רוצה להראות שהפרידה הזאת, הפרידה מעבדות לחירות, היא לא רק גוספל ששרים let my people go, אלא משהו שיש לו קילומטראז' הרבה יותר רחב. וזה ילך עם מכות, יהיה ככה ויהיה פה, וגם בסדר, יש את הקטע הזה שאתה אומר מכות ואתה שופך מ...
כן.
ואתה אתה לא שופך את הכל יחד. אתה עושה מזה הצגה.
נכון.
ואז לוקחים את זה ושופכים את זה.
אתה יודע שרק אצל הספרדים שופכים? אצל אשכנזים עושים עם האצבע, מהכוס, ואצל הספרדים שופכים. נכון? אתם מה עושים? יין ומים.
נכון.
נכון? זהו.
תראי, אני באתי בכיתה א', אחרי הסדר הראשון, וכולם אמרו, מה קיבלת שגנפת את האפיקומה? ולא ידעתי מה זה.
על מה מדברים?
חזרתי הביתה, ואבא שלי אמר, כן, מה עושים הספרדים? הילדים קושרים להם מצורות, הם עומדים בפתח של הבית, והם נכנסים ואומרים להם, מאיפה באתם? ממצרים. לאן אתם הולכים? לירושלים. אז אמרתי לו, אבל למה אין את העניין הזה של האפיקומן?
לגנוב את האפיקומן.
ואז אמר לי שני דברים. אחד זה מלמד לגנוב.
לגנוב, נכון.
ודבר שני זה גם מלמד להתווכח.
עשה מתן.
מה אתה רוצה.
אז כן, אמרת לך, חמי היה פרופסור, הוא הלך לעולמו, פרופסור יונה פרנקל, והוא היה, הוא לא היה מוכן למסע ומתן. הוא אמר להם, אפיקומן זה כל מצע, אתם לא, אם אתם לא תחזירו, אני פשוט עושה על מצע אחרת, ומברך ברכת המזון, בזה זה
גדול,
נגמר.
גדול.
הוא כאילו הוציא את העוקץ, והוא גם דיבר על זה שהגניבה היא לא טובה, במסע ומתן הוא לא טוב.
אז
כן.
אני, נגיד אני שאנחנו מערכים אנשים, ויש ילדים, אז אני קונה לכל אחד מתנה, ונותן לכולם וזה, אבל אני בתור ילד,
לא הייתי הבנת.
מלא קינה, בילד שבא עם אופניים, הנה, זה קיבלתי מאפיקומן. ואז שאלתי פעם, מה עם אחותך? זאת אומרת, כמעט גנבה, ואני גנפתי לפניה.
ממש ככה.
כן, והמילה, גנפתי ולקחתי והכל, ואז הבנתי שכנראה אבא שלי צודק.
וואו, כן. ממש ככה. לא, אז, אבל אתה יודע, זה קטע מעניין, כי כולנו עושים ליל הסדר, כמעט כולם, נכון? זה משהו שכמעט כל הישראלים עושים, היהודים הישראלים, ואנחנו לא חווים את אותה חוויה.
לא.
זאת אומרת, אני, כשהתחתנתי, פעם ראשונה הייתי בליל הסדר, והייתי בשוק, זה היה שונה לגמרי מליל הסדר בבית שלי, וזה קטע, כי כאילו כולנו מדברים על אותו טקס, אבל בעצם הם טקסים שונים.
אז אני עברתי כמה פעמים ליל סדר לא בישראל, וכל פעם זה היה
אחרת.
שונה לגמרי.
כן.
הכי מדהים זה היה באוזבקיסטן.
וואו.
הגענו לשם, ואז השגריר, עמי מל הזמין אותנו, והוא פתח כזה שולחן עם מפות, עם צלחות, עם סמל מדינת ישראל, וכל דבר שעושה היה צריך להסביר לאורחים שהיו שם, ופתאום אמרתי, מה, אני כל כך הרבה שנים עברתי את זה, ואני אף פעם לא חשבתי שיש כאלה הסברים, ומאותו רגע אני המסביר. עכשיו, שעשינו פעם ראשונה אחרי שהתחתנתי עם ליאור, אמרתי, נזמין את המשפחה, נעשה ליל סדר. עכשיו, אני לא סובל את זה שאנשים היו באים עם אגדות שהעיתונים היו מחלקים.
כן.
אז הלכנו לחנות בבני ברק, תפוצה קראו לה, ואמרנו, נקנה אגדה אחידה, לא יקרה, אבל גם לא שתהיה לכולם, ופתאום היא קוראת לי מקצה החנות, בוא, 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 בוא. אני בא אליה, והיא מראה לי אגדה של פסח, על פי הנוסח של הרב אבדאללה סומך, שאני צאצאה שלו.
די.
והיה רק עותק אחד, וקניתי אותו, ממש לקחתי משכנתה ושקנו את העותק הזה, ואני באתי שם לאלה מתפוצה שהם סאטנרים, אמרתי לו, תגיד, למה אתם מוצאתם את אבדל הסומך, הרב הראשי של בגדד? הוא אומר לי, כי הוא גאון. ולמה הוא גאון? כי בכל מקום שהוא נותן איזה הלכה, אז יש בסוגריים כתוב, אכן הוא בני אשכנז עושים כך וכך. ספרות משווה.
כן, יפה.
וזה
ומה
נראה...
זה, מאיזה שנה זה?
לא, אגדה התפיסו אותה מחדש, אבל
כן,
מתחילת
המאה
ה-20. כן.
תחילת המאה ה-20.
עכשיו, עכשיו, אני כל יושב עם האגדה הזאת, ככה בראש השולחן או לא בראש השולחן, ואני כל פעם מציג איזה פרשנות שלו, דבר שלו, וזה פשוט יוצא מהכלל. עכשיו, משה, על פי הפרשנות שלו, הוא הכי אנטי גיבור שיש. כי הרב הזה, וכל מיני אנשים שהיו קרובים אליו, אז חלק מעניין שלהם היה, תלמד לוותר. ואבא שלי כל הזמן היה מצטט לי פסוק בצרפתית, הוא היה אומר לי, יש עוני שמותר רק לעשירים. אגב, זה משה. עוני שמותר רק לעשירים. אבא שלי גם חשב שאני לא מבין אותו, אז הוא כל פעם אמר לי, אם תראה את פייר קרדן הולך עם חולצת ריקו, זה לא מכיוון שאין לו כסף לקנות חליפה של פייר קרדן. אבל העניין הזה, אני חשבתי עליו שקראתי עכשיו את הפרשה. כי בעצם משה בא ואומר, אתה רוצה עכשיו לתת לי חליפה, ואני בעצם רוצה להישאר עם חולצת הטריקו שלי. כי אני בעצם... ערל שפתיים. וזה מדהים שבן אדם יודע שעומדים עכשיו להפוך אותו למנצח של המרתון שאנחנו מדברים עליו, הוא אומר בעצם, אני קצת צולע ואני לא יודע אם אני אוכל לעבור את 42 קילומטר האלה. וזה גדול, שיש פתאום מנהיג שהוא לא תפור במידות של המנהיגים שמקיפים את התקופה שהסיפור הזה נכתב. אגב, גם שירת הים שלו, היא תהיה שירה שהיא מאוד 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 שונה מהשירות האחרות שיהיו, כי אין בה חריזה. וכל השירות האחרות של, 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 של המדינות השכנות, זה שירות, שירה שמבוססת על חריזה, ופתאום בא משה ואומר, אני המצאתי את המוזיקליות.
אז זה המצלול.
המצלול.
יש מצלול מטורף בשירת
עכשיו,
הים.
עכשיו זה מדהים, כי אחר כך בתקופת ים, בימי הביניים, וכל יחזרו לחריזה, ויגידו חרוז מבריח, וחרוז לא מבריח, נכון. המשקל המרובה, והמשקל המהיר, תתתתם, אבל השירה בתנך, שירת דבורה, שירת משה, קודם כל המצלול.
נכון. אתה שומע את ה... אתה שומע את הרכבים של פרעו, אתה שומע אותם צוללים בים, אתה שומע הכל.
אלפים, אז, כן, אז ישיר, כן.
אמר, אויב, ארדוף, אסיג, החלק, שלל.
עכשיו, זה גאוני.
אריק חרבית, רומש אריק,
תורי שם. זה גאוני, זה פתאום ככה אתה...
ממש, אתה פשוט שומע את זה.
אתה דואר עם זה.
כן, ואתה נהיה דרוך.
אתה דואר עם זה. עכשיו, אם הייתה חריזה, זה היה נשבר, זה לא היה מוזיקלי, זה היה סתם יפה.
נכון.
אבל את יודעת, זאת אומרת, זה היה טוב מאוד, אבל כולנו יודעים שהאויב של הטוב מאוד זה המצוין, ומצוין זה מוזיקליות.
מצוין זה מוזיקליות. רגע, אז אתה רוצה לדבר, רוצה אולי להקריא את השיר?
כן.
יש לך שני שירים להקריא.
יש לי שני שירים, ואחד נכתב בזכותך. כי ברגע שאמרת שאנחנו הולכים לדבר על הפרשה, אז אני קראתי את הפרשה, אז אני אקרא שני שירים.
כן.
הראשון נקרא נקמת הילד המגמגם, וזה שיר שבעצם מדבר על גמגום, ואני מגיע למשה. היום אני מדבר לזכר המילים שפעם נתקעו לי בפה, לזכר גלגלי השיניים שפוררו הברות מתחת ללשון והעריכו את אבק השריפות ברווח בין הלוע על השפתיים החשוכות. חלמתי אז להבריח את המילים שנארזו כסחורות גנובות במחסני הפה, לקרוע את אריזות הקרטון ולשלוף את צעצועי האלף בית. המורה הייתה מניחה יד על כתפי ומספרת שגם משה גמגם ובכל זאת הגיע להר סיני. ההר שלי, הילדה שישבה לידי בכיתה ולא הייתה לי אש בסנה הפה כדי להבעיר לנגד עיניה את המילים שנשרפו באהבתי אותה. הדבר הכי יפה שקרה עם השיר הזה, שאחרי שהוא פורסם, התקשרו שלוש בנות מאותה כיתה, וכל אחד שאלה אותי אם כתבתי את זה עליה, מכיוון שאני מנסה להיות דובר אמת, אז אחת שמחה ואחרות פחות, אבל על המשפט הזה, על משה, על אותה מורה מדהימה.
מורה מדהימה.
אמר לי פעם חבר, שאת מכירה, ואני לא אגיד את שמו, כי ביקש שאני לא אצטט, הוא נמוך.
כן.
ואז באה מורה ואמרה לו, תראה, אתה נמוך, אבל נפוליון, שהיה נמוך, כבש את כל אירופה. אז הוא אמר לה, עזבי אותך מנפוליון, תני לי 10 סנטימטר. אבל פה זה נורא שכנע אותי. עכשיו, בשבוע שאני קורא את הפרש...
רגע, חכה, אבל שנייה, כן. אבל בוא נדבר על זה רגע, למרות שהאמת שאפשר גם... סליחה, בוא תמשיך.
אני
סליחה,
קרא.
סליחה, סליחה.
קראתי את הפרשה עוד פעם, ופתאום אני הבנתי שהפרשה הזאת היא בעצם מלאה באהבה.
מלאה באהבה.
מבלי שהמילה אהבה מופיעה בה.
נכון.
עכשיו, ובעיניי, מתי אתה יכול, נגיד, לשכנע שאתה אומר דבר מבלי שאתה משתמש בדבר המפורש, וקראתי לזה, משה מלמד אותי מה זאת אהבה. אהבתי אותו כשאותיות כמו גלים התנפצו על מזח שפתיו. כשלא היה יכול לדשדש בשלוליות של מילה, התרחב אוקיינוס עיניו. לפעמים אני שוחה שם או מדבר איתו, רק מגמגם לשעבר יכול לקרוא את מה שנמחק. והוא נזכר במטה של אחיו אהרון, שהפך לתנין שטרף את תניני החרטומים בארמון פרעו. אהבה הוא לוחש לי, היא לא רק ליטוף עורף או הסתפחות אצבעות ברצועת החזייה, היא גם הרצון לסחול, כמו אותו תנין, על גחון, לפעור פה, ולהסתיר שיניים היכולות לתחון את מי שירצה לטרוף אותה ממך. יו, אני קורא את השיר הזה פעם או שנה בקול רם, בגלל זה אני קצת ככה היססתי, אבל פתאום שמעתי את השיר ש... נגיד, בצורה אחרת למה שכתבתי אותו.
סליחה, קודם כל זה שיר מדהים, ואני אגיד שכשהתכתבנו קצת לקראת הפודקאסט, ושדיברתי איתך וביקשתי שתבוא, אז דיברנו קצת בכלל על העניין הזה של אהבה.
כן.
ואני המון חושבת על אהבה. אני סיפרתי לך גם שאני מנהלת את העוגן למשפחות המילואים, וזה בעצם, זה מה שאני עושה עכשיו. וכשאני מתארת את המיזם הזה, היום אנחנו עוזרים לכמעט 25,000 משפחות, 17,000 מתנדבים, זה כאילו ענק. והחומר בעירה שלנו, או האנרגיה, זה בעצם רק אהבה. כמעט ורק אהבה, קהילה רק שם, בסוף זה אהבה. ואני חושבת על זה הרבה, על כמה כוח יש לאהבה. זו מחשבה אחת. המחשבה השנייה, זה על אהבה בין בני זוג. בסדר, איך זה כאילו, זה כל כך רנדומלי.
אבל רחל, אני אקח אותך לדבר שקשור לשפה.
כן.
יש לי כל פעם ויכוח עם חבריי מהאקדמיה ללשון עברית. כן. אמנם נתנו לי פרס, שאני קידמתי וזה, אבל...
אבל...
הם אומרים, מה זה, איך אנשים מדברים באגב, בסלנג? הם אומרים, תראו, אם כתוב בשיר השירים, אזק המוות אהבה, מה אנחנו אומרים היום? אני מת עליה. זה אזק המוות אהבה. אם כתוב שמיים רבים לא יחבו את השריפה, אנחנו אומרים, אני דלוק עליה, אני שרוף עליה. אין הבדל, אותו דבר.
לא, יש משהו באהבה, כן.
מה אתם רוצים?
כי אין... כן. אהבה זה...
אני חייב לקרוא לך...
תקריא.
רגע, אם אני מוצא את זה פה, הנה, מצאתי. זה שיר חדש שלי, גם מהחדשים, שהוא נקרא אהבת חינם.
כן.
עכשיו, אני אומר ככה, ללא עטיפה מגונדרת כסמלת נשף מרחבת ריקוד של ארמון וינאי, ללא סרט משי שידק את אותה סמלה, ככה חשופה קיבלתי אותה, וידעתי מיד... לקרוע את פתק ההחלפה. זאת אומרת, זה אהבת חינם, אתה לא עושה כלום, אתה קורא את פתק ההחלפה.
נכון, נכון.
ואני חושב שבפרשה הזאת, בסופו של דבר, למה משה מסכים? א', כי זה ציווי אלוהי והכל, אבל באיזשהו מקום אני חושב שככה, האהבה למעשה המוסרי שמציגים לו, זה דבר ששובר גם את ה... מחסום הפיזי שהוא חושב שיש לו.
נכון, וגם אני חושבת כשאני חושבת עליו יוצא אל אחיו, נכון כתוב במקרא, שיוצא כן. אל אחיו, והוא רואה את העוול שנעשה, הוא אני חושבת שהוא לא, הוא לא יכול לעמוד בפני זה.
הוא לא יכול לעמוד.
ואני חושבת שיש משהו בדברים שאנחנו לא עומדים בפניהם, כן. זה הנס הקטן הזה. אמרתי לך שאני חושבת שאהבה, זה בעצם ההתגלות הלא דתית של אלוהים
נכון,
בעולם.
נכון.
זה הדבר הזה שאנחנו לא יודעים להסביר אותו. הוא לא הגיוני, הוא לא רציונלי. וכאילו גם דיברתי על זה עם, כן. עם האיש שלי, עם אלישיב, כאילו אנחנו לא יודעים להסביר למה התאהבנו אחד בשנייה. וזהו, ואנחנו אוהבים.
נכון.
וזה, יש בזה משהו שהוא ממש, הוא פלא.
מי שהגדיר...
הוא נס, כן. אני כאילו...
לא, מי שהגדיר את זה... נפלא, זה אחמד רמי, משורר מצרי, בשיר שום קולפום שערה, והיא פתאום אומרת, הרגלתי את עיניי לראות אותך, ואם לא תבוא יום אחד, ימחק היום ההוא מחיי. עד כדי כך. ומשוררת אמריקנית, שכרגע אני לא זוכר את שמה, אז היא אומרת בשם האהוב, אם לאהוב אותך זו טעות, אני לא רוצה, אם לאהוב אותך זו טעות, אני לא רוצה להיות צודק.
יפה.
אין פה היגיון.
אין היגיון.
אין היגיון. עכשיו, זה הדבר הנפלא, שאתה נכון. עושה דברים, נגיד לא בהיגיון. אבל את יודעת מה? זה לא משהו שהוא מוחלט. אני כתבתי פעם 4 שורות, קראתי לזה שיר עושר. וזה אומר, אנחנו מונחים על ההוגה כמו בובות חתן קלה.
נכון.
גם אם תבוא הסכין, ננסה להישאר באותה הפרוסה. עכשיו, אני בעיניי, זה כאילו הייתה הגדרה של עושר. השיר הזה מופיע על גב הספר הראשון שלי שיוצא בארצות הברית, עם המלצה של קלת פרס נובל וסלאבה שימבורסקה, ואני מגיע לזה תוכנית טלוויזיה בארצות הברית, ואת יודע, את מכירה את אמריקה, הכל, כן. הנפלא והגדול כן. וזה, ובסוף כן. היא אומרת לי, המלכה גבריאל דיוויד ונטלי הנדל, שתי המלכות, היא אומרת לי, רוני, מה השיר העושר הכי גדול שכתבת עד כה, שלא על המצלמה היא מצביעה לי לקרוא את השיר הזה. ואני קורא את השיר הזה, Poem of Bliss, וככה, באנגלית האינדיאנית שלי, ואז היא אומרת, הזמן הוא משורר, ועוד פעם נפלא וגדול וזה, אבל מכיוון שהוא בא מישראל, וביקשנו אותו להגדיר מה זה עושר, אז הוא קורא לנו 4 שורות, ומכיוון שהוא בא ממדינה שיש בה כל כך הרבה אלימות, אז יש בתוך 4 שורות המילה סכין. ופתאום אני מבין שאם מישהו שם אותך בתוך מגירה, אתה יכול אולי לברוח מהחור של המפתח.
רבע סנטימטר, כן.
אבל מה? אבל זה נתן לי את התחושה שאהבה זה גם עניין של גיאוגרפיה. ויכול להיות שמה שאנחנו מגדירים אהבה במקום שלנו, זה משהו שאנחנו גם משתמשים במושגים כאלה. אני פעם באוניברסיטה באוסטין, בטקסס, בא אליי סטודנט שעשה עבודה גדולה על כיצד מתארים משוררים מכל העולם שקיעת שמש. הוא אמר, המשורר הצרפתי משווה את הצבע האדום של השמש ליין, האנגלי, לייקה רוז, לשושן,
כן.
ואתם לדם. אבי הארבעים המתבוססות בדמן, כותב ביאליק, אבן גבירול ראה שמש ליתר ודומה,
נכון.
וזה נגמר במוטי קוטייל.
נכון.
הוא אומר לי, אתם מדינה פסיכית? אמרתי לו, כן.
כן.
אבל, אני אומר, למה? אז הוא אומר, מה פתאום אתם לוקחים את המעשה הנפלא הזה של שקיעה, ואתם פתאום מגיעים לדם ולא מגיעים ליין, או לא מגיעים לשושן. ואני לא הצלחתי, זאת אומרת, לא רציתי גם להתווכח איתו, כי הוא הראה לי רשימה של משוררים עבריים, ואני הייתי בתוכם, והייתי מאוד גאה שאני שם. אני מודה בחוסר הצניעות שלי באותו רגע, אבל אני פתאום הבנתי שבאמת המשפט הבנאלי הזה, שאין גבול לתיאור אהבה, הוא הכל. ואם חוזרים לפרשה, אז בעצם אנחנו רואים את משה שמגייס את אהרון, שמגייס את הכוחות הפיזיים שלו להתגבר, הרי הוא יכול היה לחיות חיים נהדרים באותו ארמון.
באותו ארמון, גם במדיין.
גם במדיין,
הוא היה,
כן.
איזה רועה צאן, אבא לילדים, כן. אצל כהן מדיין, לא תגיד כן. איזה מישהו מסכן,
כן.
איזה...
כן.
אך החיים טובים, רגועים, הכל טוב, כן. והוא לא...
אבל יש משהו, ואת מכירה את זה, את היית
כן.
בפרלמנט.
כן, אתה... הדרייב הזה, אתה יודע, זה גם מעניין, כי כשאמרת על ה... דיברת על הר נבו, על הסוף, זה מעניין, כי משה מתווכח עם אלוהים בהתחלה ובסוף.
כן.
הוא בעצם כל זה מתווכח עם כן. אלוהים. שזה גם מעניין, שבעצם ה... כאילו אני חושבת על הקווים שאנחנו לומדים ממש פה על זה. א', מנהיג מתווכח עם אלוהים, אחד.
כן.
2, הוא לא צריך להיות נואם נאומים גדול.
נכון.
אני חושבת הרבה על היום על הרשתות החברתיות, שכאילו מצפים ממנהיגים לכתוב המון דברים נורא דרמטיים ברשתות החברתיות. עכשיו אני אגיד לך באמת, זה גוזל המון זמן. לכתוב ברשתות כן. החברתיות זה המון זמן. כן. אתה כאילו, אתה, או שאתה עובד או שאתה כותב, מאוד קשה לעשות את שניהם.
כן.
אז כאילו, ואתה יודע, אני גם חושבת על הנאום של לינקולן.
כן.
שבגטיסבורג אדרס.
כן, כן. נכון?
נאום קצרצר. עכשיו, זו התקופה של נאומים ארוכים, וכאילו ציפו ממנו לבוא,
כן.
תתת גוז, וכאילו נתן מנאום קטן, 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 שבסוף הופך להיות נאום מכונן.
כן.
ואני חושבת על העניין הזה של באמת לא להכביר במילים, לא לבזבז את עצמנו לדעת במילים. ועוד דבר שבעיניי מאוד מעניין שעולה סביב המנהיגות, זה שזה לדעת שסכסוכים, הם לא נפטרים בקלות, כאילו סכסוכים בין yeah. עמים, ושעמים לא, כאילו, היה אפשר לספר לנו סיפור, שמשה מגיע, עושה את כל האותות האלה עם התנינים, והזה והזה, והמטה, וזה היה נגמר, וזה לא נגמר.
No. את חושבת שהוא גיבור טרגי בזה שהוא לא מגיע לישראל?
אני לא מצליחה לחשוב על משה אף פעם כגיבור טרגי.
לא, אני שואל, לא, כי אומרים, זאת אומרת, ההגדרה של הטרגדיה, זה אסון שאתה מביא על עצמך. סמתים הלכת...
אבל לא, אבל תקשיב, אתה יודע, אני... דיברנו על זה,
כן.
חיים בר היה לקראת סוף ספר דברים, ודיברנו על זה קצת, ואני חושבת שהוא מקבל את העונש הזה בגלל שהוא מנהיג. אם הוא היה אדם פרטי, הוא לא היה מקבל את העונש הזה.
אוקיי.
וכשאתה מנהיג, אתה... הכללים עליך הם אחרים, המחירים שאתה משלם הם אחרים.
לא, אבל יש עניין, סליחה שאני מפסיק
כן,
אותך,
כן.
נגיד, בצדק האלוהי שאתה מעניש, כדי שהעונש הזה יהיה סוג של לקח, שילמדו אותו.
אני חושבת שזה כזה, אתה חושב שזה
אני
כזה?
אני חושב שזה כזה, וברגע שמענישים את משה, אז בעצם מה שאני מבין שאמרו לו, אתה קצת היית בהיבריס. היית קצת בחטא גאווה,
כן,
ואתה, אתה אבל... עברת, אבל, אבל איפה כל הדברים האחרים שעשית?
לכן אני לא, אני לא רואה את זה ככה, אני חושבת שהוא לא היה יכול להיכנס לארץ ישראל, אני חושבת שהיה צריך, הוא היה צריך לשחרר, אני חושבת שמנהיגים הרבה פעמים לא יודעים מתי לשחרר, מנהיגים מאוד מפחדים לגדל את הדור הבא, זה כמו קצובת כהונה.
כן.
אתה לא תמשיך איתם לנצח, זהו, עכשיו אתה נפרד. איך? יש מערכון של יהודים באים עם בן גוריון ושרת.
כן.
בן גוריון ושרת, שבן גוריון הוא לא נותן לו, הוא לא נותן לו להיות ראש ממשלה.
כן.
זאת אומרת, למנהיגים גדולים, בטח מכוננים, מאוד קשה לדעת מתי לפרוש. כן. ובעצם, אני חושבת שיותר מאשר זה עונש על ככה לא, וככה בסלע,
לא,
פשוט אליהם אומר לו, זהו, אתה פה, סיימת, וזה זה מה שאומרת, בגלל שהוא היה מנהיג.
לא, זה הסבר לא. מסוים.
ואז הוא סוגר את כן. זה, הוא מגדל את הדור הבא, ובזה זה נגמר.
כן, תפרוש בסי.
תפרוש, כן, ועשית מדהים. אתה ארגנת את כל בני ישראל, הוצאת אותם ממצרים, לא. ומחציתם את זה, הגעתם לזה, ופה אתה ניפרד.
זה סיפור מדהים, ואני אגיד לך למה. כי כתוב שמקום קבורתו לא נודע.
נכון.
ואח של אבא שלי הוא נהדר ממלחמת השחרור. ועושים איזה טקס כל שנה ביום מותו של משה, כיוון שמקום קבורתם לא נודע. ויש את הקטע הזה, זאת אומרת, אין קבר משה, אין מקום של משה, אין מקום שאתה...
אז גם לדוד שלך אין קבר?
אין לו קבר.
וואו. איפה הוא נהרג?
הוא לא נהרג, זאת אומרת, הוא הגיע לפה לארץ, והוא היה במלחמת השחרור, ויום אחד נעלמו עקבותיו, ואבא שלי כל החיים חיפש אותו ולא מצא אותו, ובעקבות שיר שכתבתי עליו, התחילה יחידת איתן, יחידה לאיתור נהדרים, לחפש אותו, וראש היחידה זה פרופסור גור אלרועי, שדיברנו עליו קודם, והכל נסגר.
יפה.
והם מחפשים, והם אומרים שבסוף הם ימצאו איזה לפחות
משהו.
כיוון שלוקח. אבל הקטע הזה של להגיד על משה, אנחנו אומרים עליו הכל, חוץ מעניין שמקום קבורתו לא נודע, שזה דבר נורא שאתה חושב על זה.
אני חושבת שזה הסיפור של המנהיגות, אתה בעצם מופקע מהרבה ממי שאתה, כדי להיות מנהיג, אתה צריך לוותר הרבה מאוד על הרבה מאוד, כדי להנהיג באמת, כן. ולהנהיג מאהבה, ואני חושבת שהוא בעצם גם ויתר על זה שהוא יזכה לראות את הארץ וכולי, בגלל, ושיהיה לך קבר מסודר. מצד שני, אתה יודע, כל הקברים שהיו נעלמו, ומשה כן. רבנו חי לנצח.
תראה, אני חשבתי על זה, אני רואה משפט שכותב ג'ורג' אורוול בסיפור שלו להרוק פיל, ואני מצטט אותו הרבה, הוא אומר על בן אדם שהוא לבש עתה מסכה ופניו גדלו להתאים לה. He wears a mask and his face grows to fit it. משה בחיים לא עתה מסכה. זאת אומרת, הוא היה יכול, זאת אומרת, כל פעם שנגיד, הוא היה יכול לבקש מאלוהים, תחזיר לי את הדיבור. מה עכשיו אתה שולח אותי כמגמגם ואתה נותן לי... את הספשייל אפקט ואת האח שלי.
נכון, פשוט תן לי לא לגמגם.
תן לי לא לגמגם, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה.
נכון. אומרת,
תן לי לדבר ושישמעו אותי, ואני לא יודע מה, תגדיל לי את מסת השרירים, ואני אעמוד לידן כמו איזה שמשון, ואני נצח. אבל את יודעת מה? במחשבה יותר רחוקה לגיבורים, ושמשון הוא גיבור כזה, ומאלה שאני אוהב, אין צ'אנס. אין צ'אנס בכרוניקה התנכית. קורא להם בסוף משהו שהוא מאוד טרגי. הם מנצחים ואוהבים אותם ומציירים אותם, והם הם, 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 הם יוצאים מהגבולות, וכל מה, כל סיפור של שמשון עם דלילה והכל, אבל בסופו של דבר הוא מפסיד. ומשה במקרה הזה, הוא לא מבקש שיפתרו לו את הבעיות. הוא אומר, איך אני אשאר עם הבעיה שלי, ואני אעבור, מה שדיברנו קודם, מאור של פנס כיס לאור של פרוז'קטור. והוא, לפחות בתודעה שלי, הוא פרוז'קטור.
הוא פרוז'קטור לגמרי.
כאלה דברים שהוא עושה.
שזה המעשים שמגדירים מי אתה. שזה חוזר ל... אתה יודע, גם בספר בראשית, כמעט אף פעם הבכור, הוא לא ממשיך הדרך.
כן.
בסדר? וזה בעצם בגלל שאתה נבחר לאם אתה תהיה... המנהיג או במשפחה או בעולם, לפי המעשים שלך ולפי מי שאתה.
כן.
ולא לפי התכונות המולדות שלך, או הכוח הפיזי שלך, או המיקום במשפחה, וזה בעצם אותו דבר גם פה.
כן.
הוא לא נהיה מנהיג כי הוא הכי חזק, הכי יפה, הכי מדבר רהוט, הכי, אלא בגלל הלב, בגלל הכוחות הרגשיים.
ותחשבי על אותו מורה שבא אליי, אני לומד בבית ספר צהלה, ואני בא משכונה של מפונה מעברות, והיא רואה שאני לא מדבר. והיא שמה לי יד על הכתף, ואומרת לי בשקט, גם משה גמגם, אבל הוא הגיע להר סיני.
כמה שנים זה הלך איתך?
עד היום.
עד היום.
עד היום. אני הגעתי לבית ספר עם חליפה, עניבה, ילד עיראקי, חינוך אנגלי. נולדתי בעיראק אחרי שיהודים עזבו.
כן.
נתינות בריטית. נכנס לכיתה ביום הראשון, יושבת ילדה לידי, מודדת את השולחן, מסמנת קו באמצע.
התחלנו.
אני מוחק את הקו ונותן לה עוד שטח, עוד טריטוריה מהשטח שלי.
כן.
היא בהלם. כאילו...
קחי.
אחרי יומיים היא אומרת לי, אבא שלי רוצה לדבר איתך. ואני גרה פה ליד בית ספר, בצהלה. ואני הולכים הביתה, אליי הביתה, ואני רואה שחונה, קלארק זה הייתה מכונית של אלופים, אני נכנס פנימה, הוא מצדיע לי ואומר לי, אתה יותר חזק מהבת שלי. כי אתה ויתרת, ואתה הוכחת שיש לך יותר כוח. ואז הוא אומר לי, אתה תגיע לגדולות. עכשיו, אני ילד, יומיים בבית ספר, הורידו לי את העניבה ביום הראשון, העבירו אותי לחולצת טריקו, מכנסיים קצרים וסנדלים מהז'קט העיראקי, לא ויתרו לי על הפארקר, על העט נובע, ופתאום אני מבין את העניין, זאת אומרת, אני מגמגם אחר כך, אני התחלתי לגמגם בגיל 9, אבל כל הזמן ליווה אותי המשפט הזה. זאת אומרת, המשפט הזה אמר לי שאתה תנצח, למרות שאני... גזרתי על עצמי אלם, לא דיברתי בשנה, שנה וחודש שגמגמתי. לא בבית ספר, לא בשכונה, לא בקבוצת הכדורגל שהייתי בה לפני הכדורסל, בבית גמגמתי. לא הרבה. אבל כל הזמן, ואת חייבת להאמין, אני חשבתי על משה. לא בגלל המורה, אלא בגלל שחיפשתי מגמגמי. אמרו לי, יחזקאל גמגם, דוסטויאבסקי, כל מיני גיבורים שנתנו לי, והם ניחמו איתי, זה ניחם אותי. הבנתי שזה משהו שאתה יכול גם לנצח יחד איתו, אבל אין ספק שאם פעם יהיה, אני יודע מה הצבא של מגמגמים, אז משה יקבל את הגנרל לשם כבוד, כי הוא הוכיח שאתה יכול עם גמגום להוציא עם ממקום של עבדות, ולהביא אותם לערך הכי גדול של המילה חירות.
אין לי מילים, שנשארתי קצת ספיצ'לס. כן, אני אגיד רק משפט שכל ילד צריך מבוגר אחד שיאמין בו.
כן.
אז כמה זה מדהים. טוב, אני קצת עוד משהו שאתה רוצה לדבר עליו, אני מרגישה שהגענו לאיזה שיא.
לא, אני רוצה להגיד שלמדתי הרבה מהשיחה הזאת, בעיקר מהעניין הזה שאמרת, שאל תיקח קשה את העניין של הר נבו.
כן.
זאת אומרת, זאת אומרת, ההסבר המנהיגותי שלך מאוד מאוד שכנע אותי. זאת אומרת, השתכנעתי מהר, זה הדבר יפה. החשוב. שפתאום אני הבנתי שבעצם זה לא,
זה
לא
משה.
עונש.
כן, זה לא משה. זה כמו שהמלכים באנגליה, הם בעצם בוחרים שם מלוכה, וכאילו נפרדים מעצמם. יש משהו במנהיגות, שאתה נאלץ לוותר להרבה ממי שאתה.
כן.
במנהיגות בתקופה נורמלית היום. כן, לא יודע, טוב.
כן.
טוב, רוני, סומק. וואו.
חיל הזריה, וואו. תודה רבה לך.
תודה רבה, פרשת דרכים, פרשת וערה. תצטרפו אלינו, תעקבו אחרינו, יש המון פרקים מעניינים, אתם מוזמנים, וגם לעשות את כל מה שנכון, לעשות לייקים, לשתף, כל מה שמבקשים תמיד, אז אני מבקשת גם פה, ובכל האפליקציות והפלטפורמות, זה המילה תמיד שוכחת. אז מוזמנים, פרשת דרכים, רוני סומק, תודה רבה.
תודה רבה לך.